לתאם איתו. דיברנו על זה. בצורה הוא יעשה לכם כשרות הלכה למעשה עגלת כלים, כי דבר שצריך לדעת אותו. טוב, אם הייתי לסירים, נדבר בעל פה, זה לא טוב, אבל... יש כמה נושאים שהם... עד עכשיו דיברנו על נושא של תפילות, שבת, זה ככה נושאים גדולים. יש כמה נושאים כביכול קטנים, אבל שהם מאוד משמעותיים. מה שאני זוכר, מקסימום נשלים כשהקלסר יהיה לפנינו. דבר ראשון, נושא של לימוד תורה. לימוד תורה זה היום, לצערנו, בציבור נתפס כמקצוע וכמשהו בסדר יום, של מי שזה העבודה שלו או ההחלטה שלו בשנים האלה להקדיש את עצמו לתורה. ומי שכבר עצה מהישיבה, אז טוב, משתדל פה ומשם ללמוד, ככה. אבל ברעיון של חז"ל, רמב״ם, וכל הדורות שהיו, זה ממש לא ככה. הסיפור הזה שאדם, המקצוע שלו זה תורה, כמוני, או עד שאדם מהבוקר עד היום לומד תורה, זה לא היה. עד הדורות האחרונים זה לא היה. ילדים, נערים, למדו תורה, עד גיל 18, מ-18 לחופה, יצאו לחיים. בודדים, ממש יחידי סגולה, שבט לוי כאלה, נשארו ללמוד תורה, וכולם קבעו עתים לתורה. זה הביטוי שמופיע בחז"ל, לקבוע עתים לתורה. אנחנו יודעים שאדם מגיע לבית דין של מעלה, השאלה השנייה ששואלים אותו, קבעת עתים לתורה. לא שואלים אותה, היית אברך, היית בחור ישיבה, היית רב, קבעת עתים. שם זה לקבוע עתים, זה לקבוע זמן. כל אחד לפי הפנאי שבידו. אז זה שאתם לומדים תורה בישיבה זה לא חוכמה, כי זה אין משהו אחר. חוכמה היא בחיים, עמד לך כבר הכנה לצבא, בעצם זה הכנה ל... עד 120. חוכמה יש לה בחיים, משרת בצבא, עובד, מסתובב, עסוק, לקבוע את ימי התורה. מה זה לקבוע את ימי התורה? זה שאדם קובע לעצמו זמן ולא עזור כלום, הוא לא מבטל אותו. עכשיו תשאלו אותי כמה זה יכול דקה. יצא לי לא פעם לדבר עם אנשים מהישיבה, יכול לצבא. מה אין ללמוד תורה? לא, אין לנו זמן. שאני התחלתי ללמד 5 שעות ביום. דקה. דקה ביום. יש אפליקציות, יש חוברות, יש שם כל מיני. דקה ביום אתה לומד תורה, זה המצווה. יותר מזה, המקור לזה כתוב לכם בקלסר. אנחנו תמיד מזכירים את הביטוי, והגית בו יומה ולילה, שזה נשמע להיות אברך, ללמוד יום ולילה. הביטוי הזה לא מופיע בתורה. מופיע בספר ישוע, בדיוק בשדה הקרב. גמרא במגילה, אם למדת עם המלאך שפגשתי את ישוע. ישוע היה לפני כיבוש יריחו, המלאך בא אליו, מיוחר, ומה קרה? אז אמר לו, או ביטלת תמיד, או לפי דעה שנייה, ביטלת תורה בעם ישראל. אז ישוע אמר לו, בדיוק המצב שלכם, אנחנו לקראת כיבוש יריחו, אנחנו בקרב. וואלה, נכון, ביום אתה לוחם. אבל מה בלילה? בלילה עם ישראל צריך ללמוד תורה, ואיך שהם היו במצב שלא למדו. ואז מופיע הציווי, והגית בו יומה ולילה. והגית בו יומה ולילה, הרמב"ם כותב, זה לא 24 שעות. הגית בו ביום, הגית בו בלילה. הרמב"ם כותב, חייב אדם לקבוע לעצמו לימוד תורה ביום ובלילה. דקה ביום, דקה בלילה. שעה ביום, שעה בלילה. 5 שעות ביום, 5 שעות בלילה. כל אחד לפי יכולתו. זה המצווה. אז קודם כל, הייתי אומר, בזאת ניבחן. זה שאנחנו לומדים תורה בישיבה זה בסדר. זה שאנחנו עושים שירות מקוצר, חוזרים לישיבה זה בסדר. אבל אם באמת התורה בנפשנו, ולכן אנחנו מקצרים את השירות, אז המבחן הוא בצבא. לא בישיבה שאנחנו עושים כמידת יכולתנו. אז קודם כל מבחינת המצווה, כמו שאמרתי, דקה, 5 דקות, שעתש, תמצאו את הזמן, ויש זמן. אין אחד שאין לו דקה, אין דבר כזה. דבר שני, מבחינת העניין, חוץ מהמצווה עצמה, דבר שאני עוד זוכר לעצמי, גם הסדיר, גם המילואים. אתם נכנסים לצבא, זה מערכת שכפייתית וסמכותית. ברגע שאתה פותח את העיניים, אז אתה הולך לישון כולל. זאת אומרת, בצבא, אתה לא תלך לשירותים בלי שזה מתואם, אתה לא תלך לישון אם להגיד לך, כמה לא תצא הביתה, אתה לא תתקלח כשלא... עם הזמן זה משתחרר, אבל אנחנו עכשיו מתקלחים, עכשיו שמי שצריך שירותים שיגיד למפקד, כמה עכשיו אוכלים, עכשיו ישנים, עכשיו קמים, עכשיו מתפנים, הכל, אתה, פקודות, בסדר, זה צבא. ככה, זה נשמת הפה של הצבא, אתה חייל, אתה פקוד, אומרים לך מה לעשות ואתה עושה. אתה לא מתחיל פה להביע, אתה לא בונה עצמך סדר יום כמו בישיבה. והזמן היחידי, אני אומר היחידי, שאתה עושה דבר שהוא שייך אליך, לנשמה שלך, לרצון הפנימי שלך, זו אותה דקה של לימוד תורה. כי זה לא יגידו לכם. לא יגידו לכם, יש לכם שעתש, אתם אולי יגידו, אבל זה לא ברמה המחייבת. בזמן הזה תתקשרו הביתה, תתקלחו, נקו את הנשק, תלמדו תורה. יכול להיות שיגידו בתור בן אישים, אבל בעצם השעה הזו אתה תחליט. אם אתה מנקה את הנשק, אתה מתקשר, אם אתה ישן, אם אתה לא יודע מה אתה עושה. אז ההחלטה שלנו, בשעתש או בזמן שיש, או לפני שהולכים לישון, או בבוקר, לא יודע מתי, לפתוח ספר ללמוד דקה, חמש דקות, חצי שעה, זה ממש משהו בחירי, רצוני, ולזוכר על עצמי את הרגשה הזאת שאתה מתגייס לצבא, אתה מרגיש שנלקחת ממך חירות. לכן אתם שומעים המון אנשים שקרים את כל הגרפיטי וכל מדינת ישראל, למה התגייסתי? כי באמת, אני זוכר כשאני, איך אני חוויתי את זה, אני למדתי בישיבת מרכז הרב, עשיתי אסתר מרכז, מה שנקרא בשיעורי, ולמדתי אצל רב צבי יהודה קוק זצ"ל, וקיצור אמרו לי, צבא, צבא, חשוב, ויום הגיוס רב צבי יהודה בריך אותי, נתן לי נשיקה, זה היה ככה, כולי, אתה מרגיש שאתה הולך כאן עם מצוות עשה, כמו שאמרנו, מצוות ישמר את ישראל, במלחמה, פתאום אתה בא לצבא, אתה רואה שאנשים לא טוב להם, רע להם, כולל מפקדים, כולל קצינים, מתים לצד מפה, רגע, זה מצווה, וזה חשוב, זה מדינת ישראל, זה באמת חשוב. אחר כך הבנתי שעם כל האידיאלים, בסוף, בן אדם לוקחים לו את החירות, זה מאוד טבעי, קשה לו עם זה. אדם רוצה להחליט, אתה קם בבוקר, מה אתה מחליט לי? אני רוצה ללכת לשירותים, דבר מינימלי, מפקד אמר לי לא עכשיו, מה לא עכשיו? אתה תגיד לי מתי לצחצח שינה, אתה תגיד לי מתי לאכול, מה זה הדבר הזה? עכשיו אתם, עוד איכשהו אתם, חיים במסגרת, ישיבה, אנחנו נשים דתיים, תחשבו אדם חילוני, אשדודי, תל אביבי, לא משנה מה, הוא בכלל לא רגיל. שיש איזו מערכת שמחליטה לו. כלום, דברים ממש ממש מינימליים. אתם יודעים, תרבות המערב היום זה תזרום, תחיה, תעשה מה שאתה רוצה. רק אתה תפריע לאחר. אז לא נשמע על ברירה, אתה צריך להיות בשמונה בבית ספר, ואתה צריך לפעמים לסדר את החדר, וזהו. אנחנו איך שורגלים שיש תפילות, ויש מצוות, ויש כיבוד אביהם, גם אצלם, אבל אצלנו זה מצווה. יש שום בשר וחלב, אנחנו רגילים איך שעולה, יש רבנים, יש היררכיה. ותחשבו בן אדם שהוא בא מעולם חילוני, מה פתאום? אני זוכר חוויה ככה שאתה לי ממש ביום הגיוס. היה זה בחור שהיה איתי, בחור חילוני. הוא היה רעב, ודעה שם איזה מפקד. אז הוא אמר לו, תגיד לי מתי אוכלים? ככה, לא בבטאותם, אני רעב. שהמפקד הזה הבין שהחייל הזה לא מבין מה שאתה פה בצבא, זה לא הולך ככה, אתה אומר לפקד. התחיל לצרוח עליו, מפקד, שתוק, שב, מה אתה? רצה להפס אותו, אתה חייל. עכשיו הוא היה בשוק, אומר לו, מה אתה צועק? מי אתה בכלל? מה, אז מה אם יש לך פה כאלה פסים? מה? ממש, אחרי הוא חזר, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה, הוא צועק עליי, אומר לי מה לעשות? אני רוצה לאכול, מה זה? אז ככה, אתה קולט שאדם, אחרי 18 שנות אני רעב ואני אוכל. לא, עכשיו לא אוכלים, מה זה? אין אוכל, בין ארוחת צהריים לארוחת ערב, אין אוכל. אין דבר כזה. אנשים לא מבינים, לא קולטים את זה. כי אם אתה רעב, אתה אוכל, מה? אז אומר, כל השלילת החירות הזאת היא נצרכת, כי באמת זה צבא. אם כל חייל החליט מתי הוא אוכל, אז גם חייל מחר החליט אם לצאת לקרב או לא, ואם לעלות למשמרת או לא. אז אני אומר שוב, הנושא של לימוד תורה, תפילה על צערי גם היום, זה בלוז. אתה כאילו אין חברת, ברור שאתה מתפלל, ואיכות התפילה היא שלך, אבל אומרים לכם בשבע, תשעת שחרית, ובשבע תתפלאו, לא יעזור. אבל לימוד תורה זה לחלוטין בכוחותינו, ואני ראיתי בזה לכל אורך הדרך חוויה מאוד משמעותית. קחו את שבת. שבת אתם די משוחרים. שבת יש חופש. רוב האנשים נוצאים את הזמן לשינה ושינה ושינה ושינה, בסדר? אבל אם האדם מחליט, אני מתעורר בשלב מסוים בצהריים, או לא הולך לישון בליל שבת ברגע שאפשר אלא, דוחה את השינה בחצי שעה, בשעה, ברבע שעה, והולך ולומד, פותח ספר ולומד, זו הרגשה נפלאה שאתה החלטת על עצמך, שאתה לוקח מהזמן החומרי שלך, נאמר, ולומד תורה, כי אתה מרגיש שהנשמה שלך צריכה את זה, וזה התורה, ושזה אנחנו נברנו שעשות את רצון אבינו שבשמיים, וזה הנשמה שלנו וכל המשמעות של לימוד תורה. אז אחרי אני חושב שאת לימוד תורה תשימו ככה בפרונט, בתור דבר חשוב. כמו שאמרתי, אפילו דקה, שיהיה לכם איזה ספרון, איזה משהו בהישג יד, יש כמה דקות פנויות, אומרים עוד רבע שעה מסדר, גמרתם את הכל מוכן, לפתוח ספר, להגיד איזה דבר תורה, לדבר ביניכם, זה דבר מאוד מאוד, מאוד משמעותי. כמה חזרה לישיבה, כשאדם בתקופה שהיה בצבא, היה קשור לתורה בצורה כזאת או אחרת, הרבה יותר חלקה מאשר נתק של כמעט שנה וחצי, ואז אתה מגיע לישיבה, מתחיל עוד פעם, לחפש את עצמך, זה לא פשוט. טוב, זה נושא ראשון, ככה אמרתי, יש נושאים קטנים. נושא השני זה כשרות, לא בנושא של הכשרת כלים, אלא בכלל. ברוך השם, הרבנות הצבאית בנושא כשרות עושה עבודה מאוד מאוד יפה, מאוד מסודרת. בגלל שהצבא הוא ריכוזי, וזה לא איזה מסעדה פה, מסעדה שם, אז גם המוצב הכי רחוק בדרום הערבה, לא קונה לעצמו מוצרים, שצריך להתחיל לבדוק שהעופות ואיזה כשרות והלחם איפה זה מגיע. יש בסיסי מזון בצבא, יש שם רבנים, יש שם משגיחי כשרות. אין שום מוצר שנכנס לצבא שלא ברמה טובה של כשרות, ירקות עלים גוש קטיף. בשר לא תמיד חלק. כשיש בשר בקר, מי שמקפיד על חלק צריך לבדוק, ואם לא, אז נותן משהו אחר. צריך לבדוק, אבל פחת עופות, ירקות, פירות, לחם, מוצרי חלב, ממש בסדר. עכשיו, יחד עם זה, יש תשובה של הרב, הזכרתי לכם פעם, את הרב רבינוביץ', שראש ישיבת מעלה אדומים. הוא מדבר על זה שכל מיני דורים שאדם מקפיד בבית, רק אוכל אפילו חלק, או רק מצה שמורה בפסח, או דברים כאלה, אומר שבתנאי צבא אפשר להקל, לא צריך לעשות התרת נדרים. נקודת המוצא שלו, נזכרתי לכם אותו, אם אתם זוכרים, זו אותו החשיבה, שמאוד ככה אהבתי את החשיבה שלו. אמרתי לכם שיש לו תשובה לצאת הביתה לפני תפילה. דיברנו שלא עושים פעילות לפני התפילה. אז הוא אמר, מותר לצאת הביתה לפני תפילה, להתפלל בתחנה המרכזית, לא יודע מה. כי הוא אומר, אם חייל יש עשה הביתה והוא נשאר כדי להתפלל, כי הוא רוצה קודם להתפלל ואחרי זה לנסוע, זה עושה להרגשה מאוד מאוד לא טובה. זו הרגשה, כולם יצאו הביתה, אתה תקוע עם התפילה, אבל זו תפילה. אז הוא אומר, תצא בכי טוב, כמו שאומר חז"ל, עוד מפרשת מקץ. תצא בכי טוב. ותחזור, מפרשת ויגש לך, תחזור והכל יהיה בסדר. אז זאת אומרת, אותו דבר לגבי מוצרי המהדרין. אם אדם, חייל, בפסח, מקפיד על כשרות מסוימות, לזה הוא רעב, ואז לא טוב לו, והוא לא שמח, ומרגיש תקוע, הוא לא אוכל אוף מסוים, כי הבית רק הוא מקפיד על כשרות מסוימת, והצבא אומר שאפשר להקל, שרויה, אפילו קטניות במצבים מסוימים, מי שמקפיד, הצבא אין קטניות, אבל שמן קטניות, לא יודע מה, אפשר להקל. אז כל אחד יעשה את עצמו את החשבון, אבל תראו שאתם אוכלים ואתם שמחים וטוב לכם. לא סתם אמרו שהצבא צועד על קיבתו. אבל אני אומר, באופן כללי, אין בעיית בצבא. עכשיו, קורה פה ושם שיש חריגות, בעיקר מקומות קטנים, מערבבים, מסר וחלם, אז אתם תראו את הדברים, אתם תעשו הרבה תורנויות מטבח, זה חלק ניכר מהשירות הצבאי הולך על המטבח. אם אתם רואים בעיה, יש, בעיקר בהתחלה יש רב צבאי לבסיס, מה שאני אדבר איתו, יש משגיחי כשרות, רובם עושים את עבודתם נאמנה, ניגשים אליהם. יש דרכים להעיר, פתאום תראו שבשבת מישהו בטעות דיקש, בישל, לא יודע מה, יש אפשרות להעיר, אבל בסך הכל אפשר להיות רגועים. זאת אומרת, אתה בא למקום, אתה יכול לאכול. לא צריך יותר מדי לשאול שאלות, אלא כן, זה משהו שנראה ברור שיש בעיה. דוגמה, לפעמים עושים הבטחות יישובים, מגיעים ליישוב וצריכים לשמור שם 4-5 חיילים, יש שם דירת חיילים, אחרי זה שהיינו גרים בקטיף, היינו דירת חיילים, שם 4-5 חיילים שמכינים לעצמם אוכל לבד. עכשיו, לא כולם מקפידים על כשרות ולא כולם יודעים. אתה בא, אתה רואה, בשרי, חלבי, איפה, תמיד שיש בעיה. אתה צריך קשר לרבנות או משהו, לחשוב מה עושים, או להכשיר כלים, מה שתלמדו. אבל אם בין למקום מסודר, נאמר מרמת פלוגה ומעלה, שיש טבח ויש משגיח כשרות, נראה שהכל בסדר. אפילו פעם עשיתי, הייתי רב צבאי, עשיתי הכשרת כלים לפסח בפלוגה דרוזית. היה דרוזים שהחזיקו את זה פלוגה. אמרו לי, איך תעשי שם הכשרת כלים? אני מגיע, קשרתי לרבנות של הגזרה, אמרתי, תשמע, יש פה דרוזים, מה אני... שמה להכשיר להם? פסח, שאוכלו חמץ, אין בעיה. אז אומר לי, לא. פקודת הצבא שכל הצבא כשר, כל הצבא מוכשר לפסח, גם הדרוזים אוכלים מצות. דיברתי עם הרס"ר שלי, אמר לי, סיפר לי, אני נדהמתי, שהם קיבלו מקום ראשון בתחרות כשרות בפיקוד דרום, דרוזים. כי יצא מהן חוכמות. זה פקודות הצבא, בשרי, חלבי, אין משחקים. אחר כך לפעמים דווקא יש בעיות עם דרוזים, לפעמים יותר קל מאשר עם דתיים. יצא לי לא פעם בתור רב צבאי שעשו לי בלגן מהמטבח, וזה התברר שיש אחד שסבא שלו היה רב, ודוד שלו שוחט, ובן דוד שלו מועל, וגיסו חזן, מכירים את כל אלה ש... אומר לי, כן, גם אצלנו אוכלים ככה, וזה בסדר, וזה פרווה, אמרתי לו, עוזב, יש פרדות של הצבא. אפילו דברים שאנחנו באמת מרשים עצמנו בבית, הצבא מאוד מאוד מסודר. הצבא ממש בשרי, אתם תראו במטבחים, כמו פה. צד ימין בשרי, צד שמאל חלבי, לא פרווה ולא קר ולא בין יומו לא בין יומו, אין את הדברים האלה. הפרדה מלאה, ובאמת זה ברכה גדולה של הצבא. זה זכות של הרב גורן. הרב גורן היה הרב הראשי לצה"ל הראשון, ורצו לעשות יחידות של דתיים. הפלמ"ח הייתה פלוגה דתית. אמרו, בוא נחמור, אמר לי פעם מישהו, בוא נרכז את כל הבעיות במקום אחד, תאכלו כשר, תתפללו, תצומו, תעזבו אותנו. אז שאחוז דתיים בצבא היה נמוך, זה לא היום. והרב גורן נלחם על זה. ממש, כן, זה סיפורים על הרב גורן. זה משהו, יצא לו ספר. סיפר שהוא הגיע לחטיבת הצנחנים. סליחה. ואז מחר צנחנים היה אריק שרון המעולל. ותום רשי מתאמנים בשבת, אימונים. אז אמר לו, מה זה? אמר לו, אין פה דתיים בצנחנים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אוכלים נפלות, טריפות, אימונים בשבת. אז הרב גורן אמר לו, ממחר יש חייל דתי בצנחנים? הרב גורן, תום רב ראשי לצה"ל, הלך לתל נוף, עשה קורס צניחה, קיבל קפה צניחה, מהיום יש חייל דתי בצנחנים, וזהו, זה השתנה. באותו יום, הפסיקו להתאמן בשבת, תראה לאכול כשר. זה בן אדם ש... שווה לקרוא על ה... יש ספר על הרב גורן, הוציאותו אווירת. בעיקר הקטע של... שווה לקרוא, זה ממש ספר מרתק על כל הרבנות הצבאית, ממש הוא מסר את הנפש, בזכותו אנחנו כולנו... אוכלים כשר בצבא, מתפללים בצבא, לא מתאמנים בשבת, ממש, ממש לשבחו. טוב, זה לגבי נושא של כשרות. עוד נושא שרציתי לדבר עליו זה צומות. יש לנו עכשיו 10 בטבת, ויהיה לכם תענית אסתר לא, נכון? מתגייסים אחרי פורים מן הסתם. ויש לכם איזשהו תאריך. סתם אחרי פורים, צור, יהיה לכם זיים בתמות, תשעה באב. צום גדליה, יהיה. אם אתם זוכרים בשיעור הראשון, דיברנו האם לשרת בצבא זאת מצווה, או שזה חובה אזרחית, כמו ככל הגויים בית ישראל. כמובן ראינו שיש בזה מצווה, אז קראנו קודם, מצוות ישוברת ישראל, ומצוות תעלות המון אדם ריחה, מלחמת ישראל מיד צר, מה שנקרא ברמב״ם, להציל את עם ישראל. עכשיו, ברגע שאדם עושה מצווה, אז כשיש, נקרא זה התנגשות, עם מצוות אחרות, כמו נתנו דוגמה, תפילה לפני הנץ, עניין פועלים, או פעילות לפני התפילה, דיברנו על זה, אז אומרים, זה מצווה וזה מצווה, מכיוון שכמובן רוצה לתפלל אחרי הנץ ולצום והכל, אבל אם אני בפעילות, אז נכון, יש מצווה לצום, אבל הפעילות היא חשובה, היא מצווה, היא פיקוח נפש. אז באופן כללי, בצבא, כשיש צומות, אז הדתיים לא מתאמנים, מי שצם לא מתאמן, מצם מה שיקרא בטים, אבל לפעמים קורה שמישהו חייב להיות שין גימל, רואה שזה אימון מאוד מאוד חשוב, אז אפשר במקרה הצורך לשתות, לאכול, בצום, לפי העניין, לפי מידת הערנות שלכם, כי סך הכל אנחנו עוסקים פה בחיי אדם. כששמעתי לכם, מספיק שזה שין גימל ויזם בתמור, זה אומר, לא, נורא אני עצוב, אני רק בשין גימל, יש לי צל, אבל לא יושב כזה מנומנם עייף, מבקשי רעתנו, מכירים את הלוח שנה מצוין, רואים שיש דתיים, רואים שהחייל בשין ג' בזם בתמוז מנומנם כזה, חתם זה הזמן לחטוף נשק מחייל חס וחלילה, ולא יודעים לאן זה יגיע. אז אם אתם בפעילות אפילו לא מי יודע מה, ואתם מרגישים שאתם לא כשירים, תשתו, תאכלו, זה אפילו יכול להיות אחד שיושב, הוא חמליסט, יושב בחמל, הוא צריך לקבל דיווחים, לרשום אותם, להבין מה קורה, לנהל כוחות וזה, הוא מרגיש שהצום תשעה באב, לא יודע, מאוד מאוד מקשה עליו, הוא נרדם וזה, והוא לא עירני ויכול להיות אירוע בגזרה, והוא לא יתפקן, אז שישתה. צריך לאכול, שיוכל, אבל קצת אפילו שיהיה כל דעת בדברים האלה. כן, אני קראתי את זה בדף, נכון. בעיקר ביום כיפור יש פחות מכשיעור, זה פחות מ-40 סמ"ק שתייה. גם עצומות רגילים, אם אתה מצב טוב, אתה רק רוצה למנוע התייבשות, פעם התקשר אליי אחד שהיה חובש, ובגזרה קצת חמה, הוא אמר לי, אני יושב במרפאה, חכה שיקפיץ אותי. יכול להיות שלא תהיה, לא תהיה שום הקפצה, יכול להיות שיקרו לי 3 פעמים. ואז שקוראים לי, הוא צריך לתפקד בזה. אמרתי לו, ואם יקראו לך ואתה מיד שותה ולוקח מים איתך ורץ, ואני לא צריך לתפקד, אני כאבי ראש וזה. אז אמרתי, אז באמת אמרתי לו, כל פעם תשתה קצת. תשתה כל פעם איזה לגימה, ככה תתחזק את עצמך, שתייה הספיקה לו. ועכשיו ברגע שיש אירוע, אז אמרתי לו, מיד אתה שותה, אוכל וזה, אתה צריך להגיע לשם בשיא כוחותיך. אז קיצור, שיקול דעת שלכם בסוף. נכון, כן, אז אמרתי, יתנו לכם לנוח, אבל אם צריך, מישהו צריך לעשות שין גימל, מישהו צריך לשמור בפלוגה, לא יודע מה, כל מיני מצבים, והוא מרגיש שהוא, קיצור, שיקול דעת, שהוא לא מתפקד, הוא לא עירני, ויש התראות, ויש חששות, ו... לא יודע, היו דברים מעולם, צריך, שגם בבסיסים רחוקים היו חדירות וגניבות, מספיק שחייל שומר בשום מקום, הוא לא עירני, ואז ייכנס מישהו ויגנוב נשק, בדו, יגנוב נשק תחמושת, עכשיו זה פיקוח נפש, כי הנשק הזה חס חלילה יכול להגיע למקומות שלא צריך, לא צריך שיגיע. אז צריך להבין שיש מצווה לצום, יש מצווה לשמוע על הביטחון, ובסוף זה ההחלטה שלכם, זה לא משהו חד משמעי. טוב, יש עוד נושא, אני הייתי מעדיף לקרוא אותו מהדף, אבל נגיד אותו בעל פה, אנחנו נחזור עליו. לא, אני רוצה שלכם יהיה אותו.
יש הבדל בין צום כאילו יום כיפור לצום אחר, כאילו מה
ההבדלים? יום כיפור זה יותר חמור, אבל בסוף בסוף אם אתה צריך להיות ערני, אז זה לא ממש משנה. גם ביום כיפור, אם צריך. שאני אתם יכולים להיות בפעילות בלילה, לשמור בלילה ולא ביום, לשמור בצל, לא יודע. אבל אם צריך, אז צריך. אחרי יום כיפור, כידוע הייתה ביום כיפור, בדיוק מהסיבה הזאת. המצרים ידעו שהמצרים והסורים ידעו שאנחנו צמים, תקפו אותנו, וכל המדינה הייתה בצום. לא תפקדו, בקיצור, מרמת המטכ"ל, אלופי פיקוד, חיילים, כולם היו בצום. חטפנו מכה רצינית ביום כיפור. ברוך השם, חסדי השם בסוף ניצחנו, אבל זו מלחמה לא פשוטה. אנחנו נחזור על זה, אני גם חשוב לי שכולם ישמעו את זה. יש ציווי בתורה שנקרא והיה מחנך הקדוש. זה נושא שתמיד אני אומר לכם לשיעור ב', אני עכשיו מדבר על משהו שנראה לכם לא קשור, ומה אתם לכם מדבר על זה, וזה ברור. ושבוע אחרי הגיוס, או חודש אחרי הגיוס, תדעו בדיוק מה אני מתכוון. והיה מחנך הקדוש בספר דברים פרשת שופטים. זה אומר שני דברים, אחד לא נוהג היום, אחד נוהג היום. אחד, זה נושא שאדם שראה תומת שכבת זרע, קרי, אומרת התורה, יש שתי מקומות שבין למי שראה קרי אסור להיות. אתם יודעים מה זה שתי המקומות? אחד זה מחנה שכינה, הר הבית, מי שיצא לו שכבת זרע צריך לטבול ורק אז מותר להיכנס הר הבית. ככה בעיר, בבית כנסת, בישיבה, מותר להיות. המקום השני שאסור להיות זה מחנה צבאי. והמחנך הקדוש, ולא הרי בך ערווה דבר, מי שרואה קרי במחנה צבאי של פעם, יוצא, טובל וחוזר בערב. אלה שתי המקומות שבהם התורה מקפידה. למה? אומרת התורה, והמחנך הקדוש, למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, לתת אויביך מפניך. קדוש ברוך הוא נמצא במחנה צבאי. כך אומרת התורה. אז כמו שהוא נמצא בהר הבית ושם לא שייך שאדם עם תומת קרי יהיה, ככה גם לא מחנה צבאי. זה מדהים איך שהתורה מתייחסת לצבא, אותו דבר קדוש, אותו דבר משמעותי, כביכול המציאות של הקדוש ברוך הוא במחנך יותר מאשר בבית המדרש, כמו שאמרתי. זה דבר מדהים. המשמעות השנייה, אומרת התורה, ויד תהיה לך מחוץ המחנה, ויתה תהיה לך לזניך, קיצור, התורה אומרת שני דברים בנושא של מחנה. אחד, כשאדם מתפנה, שם מקום מסודר להתפנות. כך אומרת התורה. יד, הכוונה, מקום. במקום נורמלי יוצאים לשטח, שבוע שטח וזה, או לא מדבר במחנה מסודר. מייחדים מקום לשירותים, מקום צנוע, מקום מסודר, דרישה של התורה. דבר שני, ויתד תהיה לך על הזניך, הזניך זה כלי הזן שלך, יתד זה יתד, וכסית את צעתך. התורה מצווה לחייל, אזרח, תעשה מה שאתה רוצה. יש צניעות, אבל בסדר. התורה מצווה החייל, ברגע שאתה מתפנה לגדולים, אתה מכסה את הצועה. כתוב בתורה, פורש, מצווה תעשה בתורה, למה? ולא יראה בך דבר, ערבה דבר, ושר מאחריך. אם חלילה אנחנו לא ננהג בקדושה ותארה וצניעות, השכינה לא תהיה איתנו. הלכה למעשה. היום, לצערנו, יש תרבות מאוד מאוד נלוזה. רואים אותה גם באזרחות. אני כל פעם לא מבין את זה. אתם מכירים את זה. אנשים נוסעים באוטו, גברים. צריכים להתפנות, עומדים, הכל בסדר. אין לך קצת... גם לי קורא שאני צריך להתפנות, יש תחנה דלק, יש חורשה, לא יודע, תמצא, מה הקטע הזה? שהם עומדים, שהם מכובדים, ככה עומדים בצדי הכביש, ובצבא זה קטסטרופה. לפעמים אין ברירה, בסדר, נמצאים במצווח, תרגיל, זוכר את עצמנו, נוסעים בתרגילי חטיבה, נוסעים בנגמש 11 איש, 5 שעות, הנוסע, די, כמו לא יכול להתאפק, כמו שאמרתי בצבא, אתה לא אדון לעצמך, עוצרים, בסדר, כולם צריכים להתפנות. אז מה עושים? בניתי נגמש, זה נקרא של רשות רפואה. הייתי רופא וקצין רפואה, כולם אקדמיים, הייטקיסטים, לא יודע מה, אנשים משכילים. מורדים את הכבש של הנגמש, כולם נעמדים מטר מהנגמש ומתפנים. בנה, קצת צניות. אז אני הקטן, הלכתי 5 מטר, מצאתי איזה עץ קטן והתפניתי שם. קצת טיפה צניות, אבל בצבא זה ככה... קורא לזה התבעמות, ככה, יש משהו בצבא שאנשים יושבים את המדים, אז הם כאילו משילים מעליהם את אותו רופא שהייתי, וזו דוגמה, היה מנהל מחלקה, אחרי זה נהיה פרופסור, אז באזרחות הוא כולו מעונה ומנומס ודרך ארץ, אולי העיז להתפנות, לא יודע איפה, בית חולים על הדשא. אבל כשמגיע לצבא, לובש את המדים, לא משנה שהיה לו דרגת רב סרן, הוא באדם אחר, דיבור, ממש, רואים את ה... כמה זה לא פנימי, ועכשיו אנחנו נשאנו את המוסר שלנו, את הצניות שלנו, את התורה שלנו. אז למרות שכולם ככה, ובצלפים מתקלחים ביחד, ויש כל מיני מקלחות שדה, ואני לא יודע מה בשטח, בסדר. אפשר להתפנות, ועשו את זה בצורה... זה ממש דבר מאוד מאוד חשוב. אני אומר שוב, התורה דברת את זה, כי התורה ידע, הרבן כותב על פרשת כי תצא. ראית בשביעה יש את יפה תואר, וחשקת בה, מה זה? אז הוא אומר, כן, התורה ירדה לסוף דעתם של אנשים, שאדם יצא לצבא, הוא בשדה, כמו שאמרת, עם המדים, מחוץ המסגרת, הוא חי, לא יודע מה, כמו זה בהמה בערך, אוכל, ישן, צבא גם לא אמרתי, זה מקום מאוד מאוד חומרי בסוף. כי בצבא אתה לא אמור להביע רעיונות ולהתאמץ באיזו סוגיה, בצבא אתה צריך לראות, לעשות העבודה שלך, אם אתה פקיד למלא דוחות, ואם אתה שין ג' לראות ש... אף אחד לא עובר את השאר, ואם אתה במטווח אתה צריך לפגוע, זהו, זה מה שמעניין את הצבא. אז זה מציאות מאוד מאוד חומרית. גם אנשים שבאזרחות הם אנשי רוח, וקוראים ספרים וחושבים, בצבא אין לך ראש הזה, דיברתי על לימוד תורה, אז זה גם משפיע על הדברים הקטנים האלה. איך אדם אוכל, ואיך הוא מתלבש, ואיך הוא מתפנה, ואיך הוא מסתובב. ספר לי אחד הרמי פה בישיבה שהיה בפנימיה, אם הוא יספר לכם לעצמו, תדעו מי זה. או יום אחד בשיעור א' ב' הוא בפנימיה, הוא רואה משם צחצח שיניים ערום. אז הוא ככה, שמעתם את הסיפור? טוב, אולי אספר לכם. אז בחום בוגר, הוא אומר לו, בנה, אתה עוד לא היית בצבא. כאילו, אחרי שאתה היית בצבא, אתה כבר לא... מה זה? בסדר, היינו בצבא. בצבא יכול להיות שאם אין ברירה, יש כזה, אני זוכר בזמן יודע, כאלה... מקלחות שדה, זה מין חדר שיש מלא מלא מקלחות, 7 דקות כולם בחוץ, ניקים, בסדר. קורה, אני מבין, זה לא אזרחות וזה, אבל אין את הפריבילגיה של שניים בחדר, כמו בישיבה. אבל עדיין, זה לא אומר שאתה משנה את העקרונות שלך. עכשיו זה עובר לנושא הבא, שזה נסיים, זה שבנות בצבא. שוב, אם אני חוזר לאותו נגמש מפורסם שהייתי איתו, אנשים, אני יודע שאנשים בנות זה, בציבור החילוני לצערי זה מעסיק אותם, מטריף אותם, מדברים על זה, מסתכלים על זה, זה, זה. זה משהו, פרויד היה פסיכולוג דווקא יהודי, שני 150 שנה בערך, זה, הוא חידש, לא חידש, התורה דיברה על זה, אבל הוא, אחת הפסיכולוגיה, זה מה נושא שנקרא תת מודע. תת מודע אומר שאתה לפעמים עושה דברים, ואתה לא מודע שאתה עושה את זה משום בגלל זה דחף. אז אנחנו יודעים שיש תת מודע, שזה האמונה והקדוש ברוך הוא ורצון להיות טוב. הוא האמין שיש תת מודע, אבל אולי יהודי מאמין. אז הוא אמר שהתת מודע של כל האנושות זה יצר המין. זה מה שדוחף את האנשים לעבוד ולהצליח ולהתקדם בשביל לרכוש את אמונם של נשות העולם. כלומר, הוא קלט שזה תופס. עכשיו, שום באזרחות, יש לנו כללים, יש לנו חוקים, יש לנו נורמות ודרך ארץ. כשנגיעים לצבא, לצערי, דברים מתבלבלים. אתם יכולים לראות אנשים שפתאום מתרועים עם חיילת שבאזרחות, בישיבה, לא יודעים, מזיעים לעשות את זה, ליבולי פה. אדם פתאום מדבר ב... מה, אתה חצי שנה בצבא, אתה כבר מלכלך את הפה, מה קרה פתאום? אז זה חלק מה... ירידה שעלולה להיות, אבל זה לא חייב להיות. לא אומר שכל מי שהולך הצבא, הוא מתבהם והוא שוכח את עצמו. יש הרבה מאוד אנשים שבאמת זה אמיתי אצלם, וזה פנימי ומאמינים, יש להם עקרונות ודרך ארץ, אבל זה נושא בעייתי. נושא של בנות בצבא נושא בעייתי, שהכללית עם בין אישים זה פחות בעיה. יש פה מישהו לא קרבי? יושבים פה. אתם כוחים בקרבי. אני רוצה לתת שיחה מיוחדת ללא קרביים, כי שם זה... אגב, ההתמדות הכי קשה בצבא זה לא לקרביים. קרבי יש לו סדר יום, יש לו מחלקה, יש לו מ"מ, יש לו בין אישים, ומי שהולך להיות פקיד של אישות באיזשהו בסיס רווי בנות, הוא בקשיים, הוא באמת גיבור, הוא הלוחם האמיתי. זה שאתם תעשו מסעות, ומסעות קומטה, ומסעות טאג, ו... ויופי, אבל להתמודד זה לא פשוט. אני לא הייתי רוצה לשים את עצמי במצב כזה, אם אין ברירה עושים את זה, אבל זה מאוד מאוד, מאוד לא פשוט. וצריך להבין שבחברה החילונית, בנות, לא באות מרוע. אם תבוא איזה חיילת, תתחיל לדבר איתכם, או להיכנס למגורים שלכם, או לצחוק איתכם, מה שהיא לא אמורה לעשות, חטא זה לא התרסה. ככה הם חיים, חיים בצורה כזאת ש... אז תראו שאתם הולכים לפי האמונה שלכם, אם יש בעיות באמת שעושות בנות שמסתובבות, מקומות שלא צריכות להסתובב בצורה לא צנועה, יש פקודות לצבא, זה לא עניין של הרבנות. לא צריך לשמות לרב, פקדין, פונים למפקד. נראה לנו שהבנות פה בבסיס, הקשריות, התצפיתניות, לא יודע מה, יש כל מיני מוצבים שיש שם בנות שיושבות בהן תצפיתות, עושות עבודה יפה, הלכות בצורה לא צנועה למקלחת, מסתובבות במגורים שלנו, יעירו להם בצורה יפה, או... המגורי בנות לא מגודרים טוב, לא מופרדים בצורה ברורה, לא יודע, כל מיני דברים. לא בצורה של התרסה, אבל באים, אנחנו מבקשים. שמור על הפקודות, זה לא, אף אחד לא עושה לך טובה, זה פקודות מאוד ברורות של הצבא. עכשיו יש כל מיני תופעות, ואנחנו לא, אנחנו כישיבה, לא כך מחזיקים מהם, של חיילים שלא רוצים לחל קשר עם בנות בצבא בשום צורה. למשל, יש מדריכת קליעה. שמלמד החיילים איך לקלוע, או במטווחים. אז בצורה יפה אתה אומר לה, סליחה, אני שומר נגיעה, מה שנקרא, לצערנו לא כל הדתיים מקפידים, היא מתחילה לגוע ואחר להגיד לה, סליחה, בסדר, התכבד, אם אתה לא מתחיל ככה להתעצבן עליה, אבל בסדר, זו עבודה שלה, בצורה עניינית, גם בסופר יש פקידות, אנחנו כן מעבירים מוצרים ליד הקופאית של הסופר. אז בצורה עניינית, או מדריכת קשר, תבוא, תן לכם הרצאה על קשר, אם זה צורה מכובדת, כמובן שהיינו מעדיפים מדריך ומרצים וכאלה, אבל בסדר. צריך, בצורה, אנחנו בחיים כנראה נשמע הרצאות מבנות ונלמד מקצוע כנראה במקומות מעורבים, ואם זה עשה בצורה עניינית, בצורה בריאה, בצורה מכבדת, הפוך, אני ראיתי פעם אחרי פעם עד היום, שדווקא בגלל שאתה בא בשם הצניעות והתורה, אנחנו הרבה יותר מכבדים את הבנות מאשר בחברה המתירנית. כי בחברה המתירנית, אני אמרתי את זה להרבה והם הסכימו איתי, הבנות הן אובייקט לסיפוק צרכים. וצרי הבנות משתפות פעולה עם זה. בת שאישה שהולכת לא צנוע לעבודה, תמיד נתן את הדוגמה, אתה בא לאיזה משרד, תורא את הפקידים, את היועצי ההשקעות, לא יודע מה, מעונבים, כפתורים, נעליים, חסיים ארוכים, משום מה, יועצת השקעות באה עם גופייה, מכנסיים קצרים, סנדלים. תחשבו שהפקיד היה בא ככה לעבודה. כן, יבוא פקיד בנק לעבודה עם מכנסיים מעל הברכיים. נגידו לו, בוא נעמד, זה פה שפת הים. אבל למה היא הולכת עם גב חשוף וזה? לא, אישה. הפוך. אם אישה, היא צריכה לחסות את הגוף שלה, שכולם יסתכלו עליה, שתספק הנאה, תספק את הצרכים של של הגברים. אז היא תגיד, זה מחמיא לי, אבל מה מחמיא? כשמסתכלים עלייך מורטלת, זה לא... אז זה מרגיש שדווקא התנהגות הצנועה ש... בסדר, באה חיילת ומסבירה לכם, אתם מדברים איתה יפה בדרך אחרת, לא מתחילים לצחוק ובדיחות ואני לא יודע מה, זה הרבה יותר מכבד. אז יש פה דרך אחרת, אחרי סלעה, גילה תודה רבה, שלום, הכל בסדר, אבל לא מעבר, כמו ש... כמו שאנחנו מאמינים, כמו שאנחנו צריכים. זה נקרא בצבא, יש פקודה של השילוב הראוי, שכל אחד יכול למצוא את זה באינטרנט, הפקודות הצבא, כמו שאמרתי, מפקדים אחרים על, על הפקודה הזאת, ולא צריכה להיות בעיה. עם ג'ובניקים, עם עורפים, זה סיפור, אני אשאר יותר מנפרד, אבל... טוב, אלה הדברים פחות או יותר. יש לנו עוד מפגש אחד שגם נדבר על עירוב, ועל עוד כמה דברים שלא השלמנו. יש לנו קצת פסח, כמה דברים, ו... נמצא פעם איזה גביר טוב לצאת לכוח.